אזרחיות ואזרחי ישראל, באתי לכאן הערב מפני שפרט למשפחתי אין לי דבר יקר יותר בעולם ממדינת ישראל.
זה מה שמניע אותי, שלא יהיה חינוך לעניים, חינוך לעשירים, ולא יהיו זוגות צעירים שלא יוכלו לגור ליד ההורים שלהם או במקום שהם נולדו שם, ולהפסיק את הספסרות בקרקעות המדינה כדי לאפשר לצעירים להיות שם. זה מה שמניע אותי.
אנחנו יודעים שהתוכנית כוללת הקמת מדינה פלסטינית ברוב שטחי יהודה ושומרון וחלוקה של ירושלים. זו מהות התוכנית.
הגדר הזאת שמאחורינו זה הצלחה פנומנלית. היא יצרה לחלוטין את ההסתננות של מאות אלפים מאפריקה.
בסוף לא יהיה מהפך שלטוני, מפלגת העבודה לא תהיה חזקה, ובסוף, בסופו של דבר, הסיפור הוא סיפור גושי. אם יהיה גוש חזק, אז יהיה מהפך.
בעוד כמה שבועות התקיימו הבחירות לכנסת ה-21, ואלה הנושאים שמעניינים את המפלגות הגדולות. יוקר המחיה, הבריאות, הפלסטינים, המסתננים או הפליטים, תלוי איך אתם רוצים לקרוא להם, תוכנית השלום של טראמפ, אם יהיה או לא יהיה מהפך. בתקווה להשיג עוד קול בדרך אל הקלפי, הפוליטיקאים שלנו מדברים על הכל. אבל יש רק נושא אחד שכמעט לא זוכה להתייחסות, הסביבה. וזה מעניין, כי בשאר העולם הנושא הסביבתי רותח ועומד בלב סדר היום הציבורי. בארצות הברית למשל, הדמוקרטים מקדמים את הגרין ניו דיל, תוכנית כלכלית דרמטית שנועדה להפחית את הפגיעה בסביבה ולעבור לאנרגיה ירוקה, בעלות שמוערכת בהרבה טריליוני דולרים. וכאן, כלום.
קודם כל, ישראל תמיד בדילי. אנחנו, מה שקורה בארצות הברית, קורה אצלנו שנתיים, שלוש אחרי. אני מקווה שאנחנו נצליח להאיץ ולצמצם את הקצב, כי כותרת העל של כל מה שקשור בסביבה הוא שאין זמן. אנחנו בעצם פועלים היום נגד השעון, אחרי שדוח ה-IPPC של האום, שזה סוכנות נלווית של האום, כתבה דוח מאוד מאוד חמור ומאוד מדאיג על כך שבעצם נשאר חלון הזדמנויות של בין 10 ל-12 שנה לעצור את התהליך. אנחנו עדיין, אני נורא משתדלת לא לדבר במושגים של אסון ודרמה, כדי לא להפוך את כולנו לבעלי חיים שנעמדים מול האורות של הרכב בלחץ. יש עוד הרבה מה שאפשר לעשות, ומה שקורה בארצות הברית זה התגובה הנורמלית לדוחות האלה של האום ולדוח הפדרלי, שגם היה דוח פדרלי של הממשל האמריקאי, שמדבר על כך שאנחנו בעיצומו של שינוי האקלים עכשיו. כל הסופות ושריפות ובצורות והמון המון פליטים מכל העולם, אנחנו רואים תופעות רבות מאוד שלא מספיק נותנים עליהם את הדעת גם אצלנו, וכך צריך להיות, כך מנהל נורמלי צריך להתנהל, וזה מה שהיינו מצפים גם מהפוליטיקאים אצלנו, אבל אצלנו לא מתעסקים בכלל בשום אג'נדה, לא חברתית, לא כלכלית, אז זה לא לגמרי מפתיע. סביבה נקייה זה הבריאות שלנו, הפקרת הסביבה, כולם מדברים על ביטחון המדינה והאיום האיראני, האיום הסביבתי הוא לא פחות גדול, זה החיים שלנו בלי מים, אוויר ואוכל, אנחנו הולכים להמשיך לריב פה מהיום עד מחרתיים, אבל חיים לא היו פה.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה, השבוע עם מאיה יעקובס.
אני מאיה יעקובס, אני מנכ"לית עמותת צלול. צלול היא עמותה להגנת הים, חופים, נחלים, מים, נחשבים לשומרי הסף של הסביבה הימית בישראל. ואני גם אקטיביסטית קצת כפייתית בתחומי תכנון, בנייה, קיימות, בכל התחומים, אזרחית מאוד מודאגת.
יעקובס מודאגת מהסוגיות הסביבתיות שהכנסת הבאה תצטרך לטפל בהן, בחלק מהן בדחיפות. אבל עוד קודם לכן, היא מודאגת מהפער בין העניין הער של הציבור בסביבה לאדישות של הפוליטיקאים.
בעברי, יש לי רקע ארוך שנים בקמפיינים פוליטיים, אז יצא ככה שאני מכירה חלק גדול ממנהלי הקמפיינים, ויש לי גישה די ישירה, וניסיתי לדבר עם כולם על העניין הזה, וכולם אומרים לי, אף אחד לא מתעניין בסביבה בארץ. אז אני חייבת להגיד שזה ממש לא נכון. קודם כל, יש עשרות אלפי אנשים שממש אקטיביסטים, פעילים, מתנדבים, בגלל כל אותן מחאות סביבתיות שישנן נגד תוכניות בינוי ותעשייה וכולי. הדבר הטוב של מה שקרה שם זה שבאמת נוצר דור ענק של אנשים שמבינים סביבה ומבינים את הקשר בין תכנון ובין סביבה. התנועה הסביבתית היום מאוד מגובשת. אחד הדברים היפים שקורים אצלנו, זה שבאמת יש התכנסות וגיוס של כל ארגוני הסביבה הגדולים יחד, והמון פעילים, עשרות אלפי פעילים, באמת לא מגזימה, מכל הארץ, שפועלים כדי לשנות את הדבר הזה. יש פער גדול מאוד בין הידע שיש לפוליטיקאים לבין הציבור, ובין בין החוסר יכולת שלנו לייצר קול עדיין, אבל זה רק עניין של זמן.
יכול להיות שיש פער אבל בין אותם עשרות אלפי פעילים שאת מכירה ושאר הציבור?
כן, יש פער גדול מאוד של בורות, אין ספק, והמשימות שלנו עכשיו הם להרחיב את השיח, ובעצם לטרגט את המסרים הנכונים לקהלים השונים, כי אם יש דבר אחד שלמדתי זה שהירוקים, מה שנקרא, הוציאו קצת שם רע לנושא הסביבה. יש הרבה אנטיגוניזם גם כלפי אקטיביסטים סביבתיים, אבל זה לא משנה את העובדה שצריך לשמור על הסביבה ולשנות את התנהגות, ויש צורך ממש בשינוי דרמטי של פרדיגמה בצרכנות, באיך בונים כלכלה בארץ, מה מקורות המינוף לכלכלה הישראלית.
בואי נדבר, נפרוט את זה למה עומד על סדר היום של הכנסת הקרובה ש... תוך חודשיים מינוס פלוס תתחיל לעבוד פה.
אז יש פה כמה דברים. קודם כל, כמו שאמרתי, מניתי עכשיו את העניין הזה של המנופי צמיחה הכלכליים. מלכתחילה, נקודת המוצא היא שהמדינה יודעת לייצר הכנסות למשק מדברים שהם לא סביבתיים. וזה בעיקר יבוא רכבים ויבוא דלקים ועידוד צרכנות, וכל משהו בעצם גרוע מאוד לכדור הארץ, כי נקודת המוצא היא שחייבים להפחית בצורה דרמטית את כל הצריכה, את כל הצרכנות, כל מה שאנחנו רואים עם כל האמזון ואלי אקספרס וכל מה שמגיעים במטוסים בכמויות לארץ, עם כל האריזות והעטיפות והפלסטיק, כל הדברים האלה צריכים לשנות אותם, וצריך לייצר את השיח ולחנך את הפקידות הכלכלית, איך לייצר מנופי צמיחה חדשים, ויש הרבה פתרונות, כל עולם הקלינטק הוא עולם פיננסי ענק בפני עצמו, שישראל לגמרי לא שם, ומצד שני אנחנו רואים שיש מדיניות ממש אנטי סביבתית בארץ, בכנסת הקרובה צפויים כמה חוקים ממש ממש דורסניים ואנטי דמוקרטיים, אם זה חוק אזורים ימיים, שזה החוק בעצם שמנהל את כל מה שקורה בלב ים, במקום שבו נמצאות אסדות הקידוח, וממשלת ישראל ובעיקר משרד האנרגיה מתעקשים שכל הסמכויות יהיו רק בידיו של הממונה על הנפט במשרד האנרגיה, שזה הלקח הראשון אחרי אסון מפרץ מקסיקו, שזה אסון דליפה הגדול ביותר בעצם, והמכונן ששינה לגמרי את איך שמנהלים קידוחים ימיים בעולם. המסקנה המרכזית היא שחייבים להפריד את הסמכויות בין מי שהתפקיד שלו הוא לעודד ולפתח את התעשייה, לבין מי שהתפקיד שלו להגן על הים ועל על הטבע מסביב, בגלל ניגוד העניינים הברור מאליו. אצלנו לא עושים את זה. הדירקטיבה האירופאית לקידוחי גז ונפט היא בעצם המסמך המכונן שאנחנו מנסים לגרום לממשלת ישראל לאמץ. עכשיו בדיוק התחיל קריש תנין לפעול בארץ, דרך אגב, האנרג'יאן, חברת אנרג'יאן היא המקבילה המתחרה של נובל אנרג'י, הם סביבתיים חבל על הזמן, אין מה להשוות, וזה רק ממחיש עוד יותר כמה שכל הסיפור של נובל ולוויתן וכל זה, הוא פשוט שערוריה לא נורמלית שחייבים לשנות את זה, זה מאבק אחד גדול. הדבר השני זה חוק הוותל, וותל זה הוועדה לתכנון לאומי, המציאו מין שם כזה מפוצץ למחבש בעצם דורסני שלא מאפשר התנגדויות של הציבור. יש פה באמת בעיה, כי הציבור מבין שיש בעיות, ועובדתית אנחנו רואים גם שהציבור מנצח ולא בכדי, מנצחים בגלל שיש כל כך הרבה בעיות תכנוניות, בגלל ששר האוצר כחלון לצורך העניין כרגע משחק בחיינו, כאילו שאנחנו במשחק מונופול ורק סופר דירות באקסל, במקום לבנות שכונות שהן מתוכננות בצורה שמבוססת על תחבורה ציבורית, והליכה ברגל ואיכות חיים ובריאות הציבור, דברים ממש בסיסיים. מה שאנחנו רואים היום בפקקי התנועה, למשל, זה צריך להסתכל על פקקי התנועה כדי לדמיין ולהמחיש את כל הדברים האחרים שהם נורא תכנוניים ונורא משעממים ולמי אכפת מהם, אבל זה דברים שצריך לנהל אותם כמו שצריך. ובכנסת יש גם, בכנסת הבאה רוצים לעשות את חוק המטרו, שזה חוק שיאפשר את בניית הרכבת העצומה שתהיה, זה בכלל הולך לבטל כל יכולת להתנגדות. אנחנו לא נאפשר לדברים האלה לקרות, אני מקווה, בהזדמנות זאת אני מבקשת גם לקרוא לכל אנשים שאכפת להם מפוליטיקה, בכל מפלגה, זה לא עניין של שמאל וימין, כמו שאצל מפלגת המרכז החדשה, כחול לבן קוראים לזה, אומרים אין שמאל ואין ימין, יש רק ישראל, סביבה מעל הכל, כי הדבר היפה בפעילות הסביבה, זה שהיא מכנסת יחד יהודים וערבים ודתיים וחילוניים וימין ושמאל ואנשים שלא מצליחים לדבר בינם לבין עצמם על שום דבר אחר, כי יש כל כך הרבה חילוקי דעות, מבינים שסביבה היא מעל הכל ועל זה מתכנסים ועובדים ביחד. ולכן כל אחד וכל אחת צריכים לפנות למפלגות שחשובים לנו, לכם, ולדרוש מהם שידברו סביבה וישנו את המדיניות בהתאם.
בואי נתעכב לנקודה הזאת של אנרגיה מתחדשת. ישראל לפעמים מציגה את עצמה בתור מדינה שיודעת לעשות אנרגיה סולארית, וגם את הגז מציגים בתור משהו ירוק יותר, ואת אומרת שאנחנו לא שם בכלל?
גז הוא ירוק יותר מ...
הכל יחסי, כן.
בדיוק, הוא ירוק יותר מפחם וממזות, אבל זה גם אנרגיה פוסילית, זה דלק פוסילי, שתהליך ההפקה שלו מזהם גם את הים וגם את האוויר, ואסדת לוויתן שמוקמת ממש קרוב לחוף, מייצרת סיכון מטורף לבריאות של רבע מדינה, מבחינת הפלטות לאוויר שהיא כנראה תייצר, וזה לא, זה לא נקי. אנרגיה נקייה זה כזה שלא מייצרת שום זיהום ושום סיכון, ואנרגיה ירוקה היא מבוססת על שמש, על גלי הים, על רוח, וזה נכון שאנחנו עדיין לא שם. יש היום כל מיני אתגרים של אגירת אנרגיה, אבל אנחנו רואים שבמקומות אחרים בעולם מצליחים לייצר יעדים הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר מתקדמים, של 50% ומעלה, של בסיסות על נושאים, על סוגי אנרגיה אחרת. ואצלנו, כאמור, בארץ השמש הנצחית, כרגע אנחנו בין 3-5% אנרגיה מתחדשת, היעד השאפתני של משרד האנרגיה, ב-12 השנים, שבאופן אירוני זה בדיוק חלון ההזדמנויות שהאום קבע כזמן לסגירת חלון האפשרויות לשנות את המצב, אנחנו רק ב-17%, שזה מאוד נמוך וזה ממש עלוב, וזה מדאיג, זה ממש מסכן חיים, וזה זה אנטי-ציוני בעיניי אפילו. כי אם אנחנו מסתכלים על האנרגיות העתידיות, על השווקים האמיתיים שיהיו קדימה, אם אנחנו רוצים לבנות באמת עתיד אנרגטי למדינת ישראל, צריך לראות איפה העולם נמצא, והעולם לא נמצא כבר בגז. אנחנו בעצם מייצרים היום את האנרגיה של אתמול.
איפה העולם נמצא?
העולם מחפש פתרונות להפחית פלטות בכל דרך שאפשר. יש ממש מצב חירום עולמי שאנחנו לא שם. אנחנו לא שם, לא בכך שמשרד התחבורה ומשרד האוצר לא מדדים מעבר לרכבים היברידים, ואנחנו לא שם בכך שאנחנו מייצרים שכונות שצריכות רכבים פרטיים ולא תחבורה ציבורית, ושאין לנו תחבורה ציבורית יעילה ונקייה, ושאין לנו תעשייה.
או בשבת, האמת.
זה חלק מהעניין, שבת, מי שאין לו אותו, אז הוא צריך לנסוע איכשהו גם בשבת. כן, אפשר, אתה יודע, עם כל הכבוד, צריך לחסוך למשל את השכונות הדתיות, או את המקומות שיש לאנשים, אולי באמת מפריע, אבל רוב הציבור זכאי לקבל את השירותים האלה לאורך כל השבוע.
אם נחזור שנייה לדוגמה הזאת של ארצות הברית, את אומרת שאנחנו באיזה פער שם, רציתי לאתגר אותך קצת, את קודם אמרת שזה לא ימין או שמאל, לאו דווקא, שכאילו ירוק או הגנת הסביבה, איכות הסביבה, הם נושאים שהם כלל מפלגתיים. יש מקומות שבהם הולכים על גישה אחת, אומרים אנחנו לוקחים את האג'נדה הירוקה ומכניסים אותה, זה חלק מצדק, כלומר, חברתי. אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. דוגמה אחת, נגיד עכשיו בארצות הברית, הדמוקרטים, מנסים להגיד כן, זה חלק מצדק חברתי, אנחנו מציעים איזושהי תוכנית שבה גם התמודדות עם השוויון וגם מקורות צמיחה חדשים וגם שמירה על הסביבה, ואתם קונים את הכל ביחד. אין כאילו משהו ירוק שמתאים לכולם. אנחנו יש לנו משהו שלם פה.
אישית אני נוטה להסכים עם הגישה הזו, אבל אני מקבלת את זה שיש גישות אחרות, ואני מאתגרת את חבריי מימין יותר למצוא את הגישות שלהם, כי חלק מהעניין פה באמת זה האתגר של איך אתה מממן את כל השינוי הזה, אם אנחנו לא מייצרים הכנסות מדלק וצרכנות ורכבים ודברים כאלה, באמת יש פה אתגר וצריך יהיה באמת כנראה למסות אחרת את עשירי העולם. זו דרך טובה אולי לאתגר את עשירי העולם, להתחיל מעכשיו בעצמם, לתרום לארגוני סביבה, ולתרום לנושאי סביבה, ולתרום להפחתת הבעיה, כדי שלא יסתכלו עליהם בתור ה-bad guys. אתה יודע, אפשר להסתכל על זה משני הכיוונים, כי היה כנס דבוס לאחרונה, וסיפרו שם שהם כולם נורא מתדרים בזה שהם ירוקים, אבל כל אחד מגיע במטוס הפרטי שלו, וכשדיברו על העניין הזה, אז נשיא דל צחק שם צחוק גדול מעל הבמה, עכשיו זה אחת הבדיחות הטובות. אז יש פה באמת פערים, וביל גייטס דיבר על זה שהם יגרמו לכך שכל המיליארדרים יחביאו את הכסף שלהם. לא רוצה שזה יקרה, אני רוצה שבאמת אנחנו נגיע לפתרון. אני מבחינתי הגעתי לשלב שאני שמה את האגו בצד, ואני שמה את סדרי העדיפויות, הכל לא חשוב בעיניי חוץ מהגנת הסביבה. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, העיקר שיעזרו לי לשמור על הסביבה.
אם כבר הזכרת שירים, מי שמממן את העמותה שלכם הוא בעצם מוריס קאן?
נכון.
אחד האנשים העשירים בישראל, מייסד אמדוקס.
נכון. מזל גדול שיש לנו אותו 20 שנה צלול קיימת, אנחנו חוגים שנה, 20 שנה, והוא בן אדם שחתום על הישגים עצומים פה בעצם בארץ.
אז באמת, איכות הסביבה, דבר מבורך, קל להתאחד סביבו, קל לתמוך בו. ועם זאת, את יודעת, בעצם יש פה עמותה שמנסה להשפיע על סדר היום הפוליטי בישראל?
לא, לא ממש לא, אנחנו א-פוליטיים לחלוטין, לא, אנחנו פועלים עם פוליטיקאים,
ברור, ברור, אבל להשפיע, להשפיע על חקיקה, להשפיע על תקנות, להשפיע על התנהלות המדינה לצורך העניין. שיש מאחורי המימון של בן אדם אחד, כלומר, במקרה הזה זה, או יוזמה של בן אדם אחד, אבל את מבינה מה אני אומר, כלומר יש פה
הלוואי שהיו עוד פילנטרופים גדולים,
אבל היא מגיעה מכיוון של פילנטרופ אחד, והשאלה אם אפילו אם זו מטרה טובה,
אני קוראת בזאת לכל הפילנטרופים האחרים להצטרף ולתרום גם הם לצלול. צלול מאוד 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 צריכה כסף. אנחנו הצלחנו ב-20 שנה האלה לעשות הישגים מדהימים, ומזל שיש לנו מישהו כמו מוריס קאן שמאפשר לנו את ניצחון על כלובי הדגים. אתה מרים לי להנחתות פה, אתה יודע, אנחנו קמנו לפני 20 שנה בגלל כלובי הדגים שהיו במפרץ אילת, היום חוזרים איומים למפרץ אילת, בדיוק 10 שנים מאז הוציאו את כלוב הדגים האחרון, ורואים שיפור שם למצב עריף, איפה שלא מסתכלים בארץ, יש בלי סוף בעיות סביבתיות ואיומים, ומוריס בעצמו אומר לי, לא יכול להיות שאני בן אדם היחידי שאוהב את הים, תביאו כסף מעוד אנשים, ואנחנו באמת, זה לא אתגר קל לגייס כסף בכלל לארגונים חברתיים ועמותות בארץ, והכי קשה זה לארגוני סביבה. ואני אומרת לכל הפילנתרופים, אל תתרמו רק אצלו, תתרמו לכל ארגוני הסביבה. יש המון ארגוני סביבה בארץ לכל התחומים, אם זה באופנה בת קיימה, אם זה בנושא של צמצום מזון, אם זה בתחבורה ציבורית, שכל אחד ימצא את המקום שחשוב לו ומעניין אותו, ונוגע לו בבטן,
כלומר, לך לא מפריע שקידום אג'נדה מסוימת בישראל תלוי בהאם צריכים למצוא איזה מישהו בעל ממון, שזה יעניין אותו מספיק?
קודם כל, זה נכון לגבי כל תחום. אתה יכול להגיד את זה, כי הוא מאפשר, הוא באמת נותן תרומה. אבל יחד עם זה, הוא לא התורם היחיד, בוא, כן. כאילו לא צריך להגזים, יש פה גם קרנות פילנטרופיות אחרות שפועלות, עובדתית יש פה ארגוני סביבה רבים אחרים, לא רק צלול, והם לא מקבלים תרומות ממוריס קאן, ועדיין עושים עבודה מאוד יפה ומאוד חשובה, ובאמת בלי ציניות, אני קוראת לכל הפילנטרופים לתרום לנושאי סביבה, יש היום המון כסף של הייטק ואנשים עמידים שיש להם ילדים, שיש להם איכות חיים, שיש להם, שאוהבים יחטות, שעושים את כל האיירון מן וכל הספורטאי העם האלה, מישהו צריך לשמור להם על הים, זה אנחנו. ושתדע לך שזה אנשים כאילו לא ממהרים להכניס את היד לכיס, אני חייבת להגיד שזה מאוד מצער.
לא מזמן יצא לי להיות באיזו נסיעה קצרה בברלין, ונכנסתי שם לבית קפה, ולקח לי זמן לקלוט, אבל לא היה שם שקיות סוכר, ולא היה שם כפיות פלסטיק, כלומר כל אחד, אתה מקבל, גם מי שלוקח קפה לקחת, יש כפית ברזל, כאילו כפית רגילה, שאתה לוקח סוכר מקערה כזאת, מהרבה, ואז שם את הכפית שלך בצנצנת עם מים, ומשתפים את כל הכפיות אחר כך, ואין פלסטיק. אז אמרתי, וואו, אפשר לעשות את זה, וזה... ואם אתה רוצה מכסה לקוס לקחת, אז אתה מבקש מהברמן במבויש, והוא מוציא לך מתחת לדלפק, זה לא משהו שכולם יכולים לקחת.
להיות, נכון.
אז כאילו אפשר אחרת, זה פתאום נפל לי הסימון שם.
אפשר וצריך אחרת, ומדינת ישראל גם פה בדיוק הפוכה לחלוטין מכל היגיון וכל מה שאנחנו רואים בעולם. עד כדי ככה, פה דיברנו קודם על מה צפוי בכנסת, משרד החקלאות פתאום הכריז שהוא בקמפיין שלם בעד עידוד אריזת פלסטיק של כל הפירות והירקות, ושופרסל בעניין הזה גם, זאת אומרת, אנחנו במדינה שמחורה לכלים חד פעמים מפלסטיק, כאילו תמיד האשימו את העניין של הכשרות, ובגלל שיש משפחות גדולות, אין ספק שזה אלמנט מאוד משפיע וגדול, וגם שם צריכה לעשות עבודת הסברה אינטנסיבית, כי שוב, זה עניין של בורות, אבל פלסטיק הוא ממש אחד הגורמים המזהמים החמורים ביותר על פני כדור הארץ, כל מה שיוצר אי פעם, מאז שנות ה-40 וה-50 של המאה הקודמת, כשהתחילו בעצם את השימוש בכלים חד פעמים מפלסטיק, שבאופן אירוני זה התחיל, בעצם זה היה הגל הגדול של שחרור האישה, כי נשים לא נדרשו לרחוץ כלים יותר ויכלו לצאת ולנהל את חייהן. אנחנו בעידן שחייבים לוותר על חיי הנוחות והחד פעמי לטובת החיים עצמם. עוד לא המצאתי את ה... או לא המצאנו את הסיסמה שאומרת את זה בלי לוותר, ולהגיד את זה במסר חיובי. אבל החיים עצמם הם מה שחשובים, וחיי הנוחות שלנו עולים לנו בבריאות, כי היום אנחנו רואים שפלסטיק לא רק הורג מאות אלפי בעלי חיים בכל העולם, בעיקר סביבה ימית, וזו הסיבה שאנחנו בצלול הפכנו כל כך מעורבים בזה, אלא זה גם מגיע אלינו, לבני אדם. זה מגיע דרך שרשרת המזון, גם דרך דגי ים שאוכלים, דרך מלח ים שאוכלים, ואפילו דרך דבש. עשו מבחנים לבחינת צועת אדם, ובכולם מצאו שאריות של פלסטיק, אצל חלק מהאנשים יותר מסוג אחד. פלסטיק עשוי מנפט, והוא מייצר מחלות. אנחנו עכשיו מאוד גאים בפרויקט שאנחנו יזמנו ומובילים בעיריית הרצליה, שנקרא עיר ללא פלסטיק, שבמהלכו כל העירייה, בעצם כל העיר על כל המגוון וכל המכלול, מפסיקה בהדרגה להשתמש בכלים חד פעמים מפלסטיק, מלשכת ראש העיר ודרך כל המנגנון השלטוני, כל מערכת החינוך, עסקים בכלל ועסקים בחוף בפרט. בקרוב ישראל, תל אביב, יערכו את האירוויזיון, וזו הזדמנות גדולה מאוד לעשות פה קפיצת מדרגה, כי האירופאים שמגיעים לכאן מבינים את העניין של פלסטיק, כמו שאתה בעצמך אמרת, וכשאנחנו מדברים עם נציגי שגרירויות, ועם אנשים מאוכלוסיות, מקהלים שונים, ויש פה המון אנשים מכל מיני מקומות בעולם שחיים בעיקר בתל אביב, כולם מזועזעים מהכמויות של הפלסטיק שאנחנו משתמשים בהם, ובעצם האירוויזיון מבחינתנו, אנחנו פנינו לעיריית תל אביב, והתגרנו אותם לארח את כל האופרציה הענקית הזאת, בצורה כמה שיותר סביבתית, עם כמה שפחות פלסטיק, וכמה שיותר, ללמוד מפסטיבלים שעושים בחול, מדברים שעושים, לא צריך להמציא את הגלגל, זה כבר קיים שם, רק לכנס את כל הרעיונות וכל השיטות ביחד, זה גם יצמצם המון פסולת והמון עבודה וכסף בשבילם, וזה גם דרך טובה לחנך ולהסביר בציבור הישראלי שלא מבין את העניין הזה.
צלול הייתה מיוזמי חוק השקיות, החוק שנועד להחליף את שקיות הניילון בסופר בתיקים או שקיות רב פעמיים. בשנה הראשונה שלו החוק נחשב להצלחה פנומנלית, למרות שהכנס במרכאות על שימוש בשקית ניילון הוא רק 10 אגורות. ולמרות שמאז אנשים חזרו קצת לשקיות, עדיין מדובר בהישג. הרבה מאוד ישראלים נגמלו מההתמכרות שלהם לשקית. אבל משום מה, הם לא מצליחים להיגמל מכלים חד פעמיים. יעקובס מסבירה שהמוטיבציה לגמילה עוברת דרך מנגנון הפחד.
הייתה לנו התלבטות גדולה לגבי חוק השקיות כשהוא עבר. אנחנו התחלנו את המהלך לפנינו, בדור לפנינו, שניסו להעביר את חוק השקיות, ניסו משקל לשקית, ורדו לחצי שקל לשקית, וכשאנחנו הכינו את החוק מחדש בשיתוף עם אמיר פרץ, ואחר כך עם אבי גבאי, דובר בהתחלה על 30 אגורות, ואחרי זה ירד ל-10, ואנחנו מאוד התבאסנו מה-10 אגורות האלה, כי בינינו זה רעש לבן שלא ממש מתייחסים אליו בקופה, מספיק שתעמדי היום בקופה בסופר, ותסתכלי כמה אנשים באמת מגיעים עם סל ועם שקית רב פעמית מהבית, זה לא הרבה. ואנשים לא מתייחסים למספר הזה, והיה בום גדול בהתחלה, אבל הוא לא לובה בהסברה כמו שצריך. וגם שהייתה הסברה, דיברו על זה, תביאו שקית, לא הסבירו למה, לא הסבירו למה זה חשוב ומה הבעיה. וגם פה, כשאנחנו מדברים על כלים אחד פעמים מפלסטיק, כשאנחנו עושים הרצאות, כשאנחנו מגיעים לציבור, למשל בהרצליה, במהלך הזה של עיר ללא פלסטיק, אנחנו עושים סדנאות ההשערה והסברה לכל עובדי העירייה, כדי לייצר את המוטיבציה שלהם לעזור. מתחילים סשן מאוד ציני, וגומרים את זה בהלם, כי אנשים לא קולטים את גודל הבעיה, את גודל התופעה, את ההשלכות של זה, גם עלינו, גם על הסביבה, ושם זה מה שצריך לעשות. המשרד להגנת הסביבה היה אמור לא רק להמציא, לייצר תוכנית לאומית לצמצום בפלסטיק, שזה אומר גם חוק שקיות מקיף יותר, לא רק על הסופרמרקטים, אלא בכל רשתות, וגם ברשתות פארם נניח, ובחנויות קטנות ואחרות, גם חוק פיקדון על בקבוקים של ליטר וחצי, שזה עוד נושא שאנחנו פעילים בו, גם לקדם איסור על שימוש בכלים חד פעמים, כמו שעברה דירקטיבה האירופאית עכשיו, לאיסור שימוש בפלסטיק, כמו שאנחנו רואים את זה קורה בהרבה מאוד מקומות, שינוי של התנהגות בטייק אווי, במסעדות, יש בלי סוף דברים שאפשר לעשות, כדי להפחית את הכמויות ואת השימוש, ויש סקאלה, אנחנו מסתכלים על זה כמו על 50 גוונים של ירוק. כל אחד צריך לבחור את המקום שלו, לא צריך להיות קיצוני, אנחנו לא אומרים לכולם, יאללה, מה עכשיו חייבים להיות הכי הכי סביבתיים. כל אחד יצמצם במה שהוא עושה, בכמה שהוא עושה, אנחנו נגיע להשפעה גדולה. יש לי, אצלי בפייסבוק, התמונת שער שלי, זה אם בן אדם אחד יחסוך קשית ליום, ושמונה מיליארד אנשים בעולם יחסכו את הקשית הזאת, חסכנו 8 מיליארד קשיות. כל מעשה, כל דבר קטן שאנחנו עושים, מצטבר למשהו גדול מאוד, ובעצם כשאנחנו מדברים על שינוי הפרדיגמה, זה לא רק ויתור על חיי הנוחות, זה גם וידור על החיים של להסתכל רק על עצמנו, כי אנשים הם נורא אגואיסטים, אנשים כל אחד רואה מה קורה איתו, ומה קורה עם החבר'ה שלו והמשפחה שלו, ומתעלמים מהמצוקה הכללית. וזה הכל חייב להיות קשור בהכל, כי אנחנו כולנו בסוף על כדור אחד עם משאבים מוגבלים, ושם צריך להסתכל על התמונה הגדולה.
מה שאתה אומרת מעניין זה, אולי בגלל שאנחנו עובדים, אולי בגלל שאנחנו באים מעיתון כלכלי, אז את יודעת, נהוג לחשוב, שינית לאנשים את התמריצים, התחלת לגבות מהם יותר כסף, העברת חוק, אז שינית את ההתנהגות שלהם, אבל אם אני שומע אותך נכון, צריך יותר, כלומר צריך איזה שינוי תרבותי, צריך שינוי פוליטי, מלמעלה.
מחינוך, כן.
אני לא יודע אם זה אופטימי או פסימי, כי זה אומר שקצת יותר קשה מאשר סתם להעביר איזה תקנה עכשיו או לשנות את התמריצים.
זה נכון מאוד, ויחד עם זה, הדבר העיקרי שצריך לעשות, זה לחזק את המשרד להגנת הסביבה, לתת לו סמכויות, לתת לו תוספת של תקנים, חסרים מהם 300 תקנים למשרד להגנת הסביבה, לייצר נקודת מוצא שאומרת שהסביבה היא חשובה בראש סדר העדיפויות, ולכן אנחנו גם משנים חקיקה, אנחנו גם משנים אכיפה, אנחנו גם משנים הרתעה, כי כולנו לא נוסעים כמו נהגים טובים וזהירים בכבישים, מתוך דאגה בהכרח, אלא בעיקר כי אנחנו פוחדים מהכנסות ומהשוטרים שיתפסו אותנו, ואת אותו הדבר צריך לעשות גם בתחום הגנת הסביבה, בכל התחומים.
אני רוצה לשאול שאלה פרסונלית, כמה זה קשה להיות זה שמניף את הדגל הירוק, ואז אתה תמיד מסתבך, כאילו, אז אני לא יכולה לשתות בבקבוק חד פעמי, אבל אני יודעת שגם פלסטיק מזיק, בואי בואי יתפסו אותי באיזה פיקניק של חברים עם כלים חד פעמיים, או נוסעת באוטו לא היברידי, לא ירוק, לא תחבורה ציבורית, כאילו אין איזה לחץ.
זה לא קל, זה כן.
או גם כל הידע שיודעים על כל מה שיכול לקרות, זה גם כן לא נשמע.
הידע הוא מאוד לא נעים, אני הפכתי לחרדתית מאוד. אני 7 שנים מנכ"ל צלול, לא הייתי מיודע מה סביבתית כשהתחלתי, קצת רחבתי על אופניים, קצת מחזרתי, באמת כמו רוב האנשים אני חושבת, והיום אני היסטרית, כי אני רואה כמה יש עוד לעשות, וכמה מעט זמן צריך לעשות, ואני רוצה לגייס את כולם להצטרף אלינו. ויחד עם זה, אני נוסעת באוטו פרטי, ואני אוהבת טייקווי, וטייקווי זה באמת מכה של פסולת פלסטיק, וכמו שאמרתי, יש 50 גוונים של ירוק, וכל אחד מוצא את המקומות שבהם הוא יכול לפעול ולשנות. אחת הבעיות הכי חמורות, למשל, שישנן בכלל כדי לשנות את תחום הגנת הסביבה, זה שינוי הרגלי צריכת מזון. בשר, בשר בקר וחלב בקר, הם הגורמים הסביבתיים, מהסביבתיים החמורים ביותר שישנם. ובכלל, כל התופעה של זריקת מזון וקנייה מוגברת בסופר עם העיניים, ולפתוח שולחנות ואחרי זה לזרוק מלא, גם את זה צריך לשנות. זאת אומרת, איפה שלא מסתכלים, הכל צריך לשנות. איך חוגגים ימי הולדת לילדים, יש בלי סוף לעשות. ולכן, אף פעם אי אפשר להצטיין. ואת צריכה להיות טובה עם עצמך וטובה עם הסביבה, ולקבל את זה שיש יותר קיצוני ממך ופחות קיצוני ממך. ואני כבר קצת נתפסת כמשוגעת, באמת, וקצת מציקה, ואני לא אוהבת להיות במקום הזה. אבל
אפשר להצטיין? אפשר להצטיין בלהיות ירוק? זה מה שאמרת?
אפשר, אבל זה ממש מטריד. זה לא כיף, וגם, את יודעת, לאנשים אין סבלנות לטהרנים. אי אפשר כל הזמן, וזה כמו דיאטה, וזה כמו להפסיק לעשן. אנחנו יודעים שזה לא טוב לנו, ולא ממש מצליחים לעמוד בזה. אז צריך להיות סלחנים עם עצמנו, וזה לא הכל שחור ולבן. 50 גוונים של ירוק, אני חוזרת על זה. כל אחד יעשה את מה שהוא יכול, כמה שאפשר. אבל כל דבר מאוד מאוד חשוב. העיקר המודעות, העיקר הכוונה, העיקר הרצון להפחית ולשנות.
מאיה יעקובס, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. עד כאן הכרוסה השבוע עם מאיה יעקובס. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך החי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.